אנחנו בבבא בתרא, הדף הוא קוף סמך ת', נתחיל בסוף קוף סמך ח' עמוד ב', תנו רבנן. הרי שבא ואמר, אתם איתי? אדם בא לפנינו והוא אומר, עבד שטרי. עבד שטר חובי, כן? אז ראובן בא לפני בית דין, אומר, שמעון חייב לי כסף, אני עבד לי השטר. אף על פי שאמרו עדים, אנו כתבנו וחתמנו ונתנו לו, אז ישנו עדים פה. אין כותבים לו את השטר. אי אפשר לשחזר את השטר. במה דברים אמורים? בשטרי הלוואה. אנחנו מפחדים שהוא יבוא פעמיים לגבות את ההלוואה. כן? הוא המלווה. העדים מעידים, יופי, היה הלוואה, אנחנו לא טוענים שלא היה הלוואה. אבל הבעיה שלנו זה שאנחנו לא רוצים שהוא יגבה פעמיים את אותה הלוואה. אז במה דברים אמורים בשטרי הלוואה? אבל שטרי מקח וממכר. כותבין, אם העדים אומרים, אנחנו כתבנו, אז אנחנו כותבים לו את המקח של הקרקע הזה, חוץ מן האחריות שבו, כן? אז האחריות אנחנו לא כותבים. הכוונה, אי אפשר לגבות בו מנכסים משובדים. גם לא מנכסים משובדים וגם לא מבני חורים. אי אפשר על פי השטר הזה לגבות קרקע. אז שוב, הברייתא אומרת, על חוב ממוני לא משחזרים את על חוב ממוני לא כותבים שטר, למרות שיש עדים. על חוב של קרקע אפשר לשחזר את השטר, אבל לא, אבל כותבים את השטר בלי אחריות, בלי האופציה לקחת קרקע תמורת השטר הזה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף שטרי מקח וממכר אין כותבים. גם במצב כזה אני לא כותב שטר, כי יש לי חשש שהוא יוכל לרמות עם השטר שאני משחזר. וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר, הנותן מתנה לחברו והחזיר לו את השטר, חזרה מתנתו. אז הוא אומר שבחזרת השטר חזרה מתנה. באותה מידה פה הכוח שלו על הקרקע נבע מהשטר, הלך לו השטר, הלך לו הכוח של הקרקע, אני לא מחזיר לו כוח שעבד לו. וחכמים אומרים, מתנתו קיימת. עכשיו, מה הסברה פה? אומרנו הרשב"ם, תסביר עלי אותיות נקנות במסירה כדלקמן. אותיות, הכוונה היא התוכן שבשטר. מה כתוב בשטר? כתוב, אני נותן לך את הקרקע. אז המקח הזה, אני נותן לך את הקרקע, מתי אני נותן? כשאני מוסר את השטר עצמו. ככה רבן שמעון בן גמליאל סובר. עכשיו, מה החשש שלנו? יכול להיות באמת העדים ראו שהוא מסר לו את השטר. באמת היה מתנה. אלא מה? יכול להיות שבאיזשהו שלב המקבל את המתנה החזיר את השטר. רשב"ג סובר שאם הוא מחזיר את השטר, אז בעצם הוא החזיר גם את הקרקע. עכשיו הוא פתאום מחליט, אני בעצם כן רוצה את הקרקע, הוא יבוא ויביא את העדים המקוריים, יכתוב שטר חדש. נוצר מצב שנתן לו כוח, בעצם נתן לו קרקע שהיא כבר לא שלו, על ידי זה שאנחנו כותבים על פי העדות ההיא. אז זה למה שרשב"ג אומר, אי אפשר גם שיתרי מקח וממכר של קרקע, אין כותבים. עכשיו, עד פה הייתה הברייתא. אנחנו כולנו יחד? יו? אוקיי. אמר, חוץ מהחיות שבו, לפי תנא קמא, אני אכתוב שטר על קרקע שוב, חוץ מהחיות, זה אני לא כותב. מה הייתה עימה? אמר רב ספרה, לפי שאין כותבין שני שטרות על שדה אחת. למה? דיל מאזיל בעל חוב תריף לילהי ואזיל היי ומפיק חד וטרף לקוחות. ואמר לילה בעל חוב, שוף לי די קומבה והדרת תרפן ומפיק אחרינה והדר הזיל תריף לקוחות אחרינה, ואז הוא בסוף יתרוף לקוחות אחרות. אז בוא נעשה סדר פה. ראובן מחר קרקע לשמעון ונתן לו שטר. אתם רוצים להחביר בן גרשום או רשב"ם? איך אתם רוצים?
רשב"ם, לפי בן גרשום שם למטה. נותן שם בדיוק דוגמה.
אוקיי.
נראה לי, לא? יותר מסודר, לא?
כללית, בבית בן גרשום יותר קל. טוב. ראובן מחר שדה לשמעון. בינתיים הציור שלנו מדויק. שהייתה כבר משובדת לבעל חוב של ראובן. אז לראובן יש פה בעל חוב. שילבה. אז יש מישהו שראובן לקח ממנו הלוואה, אחר כך ראובן מוכר את השדה. עכשיו ראובן בעצם חייב כסף. אז הקרקע הזו שראובן מכר לשמעון היא משובדת לבעל חוב של ראובן. ואז היא בעל חוב של ראובן ותריף שדה משמעון שקנאה, אז הבעל חוב לוקח את השדה הזו חזרה, כי הרי השדה הייתה משובדת לו. ואז אלי שמעון, אז שמעון אומר, רגע, אני שילמתי לראובן. שמעון חוזר ללקוחות, לאנשים אחרים שראובן מכר להם. לקוחות. בא שמעון, אומר, רגע, היה אחריות על הקרקע שהוא מכר לי. שמעון שצריך להחזיר את הקרקע לבעל חוב, עכשיו הוא אומר, ראובן חייב לי קרקע, הולך ללקוחות של ראובן. אחרי שמחר ראובן שמעון שדה, כמובן זה לקוחות שבאו אחרי שמעון, אחרת אין לו זכות, אין לו שיבוד נגדם.
זה הולך ככה, ראובן יש לו שדה. השדה הזה, ראובן בוא נגיד חייב $1,000 לפלוני, בסדר? עכשיו, את השדה הזאת הוא מוכר לשמעון, עכשיו בא... כן, רגע, הוא מוכר את השדה הזאת לשמעון, נכון? לשמעון, מה עושה עכשיו?
עכשיו, ראובן מכר שדה לשמעון והיה חייב כסף.
עכשיו, בעל חוב,
רגע, השדה הזה של שמעון היה משובדת לבעל חוב. בא בעל חוב, לוקח את זה משמעון.
יפה.
בסדר. עכשיו, שמעון הולך ללקוחות של ראובן ואומר, תנו לי עכשיו חזרה. ראובן חייב לי, אתם קניתם אחריי. בא ולוקח חזרה מהלקוחות את מה שראובן היה חייב לו על פי השטר. יש לו שטר. עכשיו, מה הוא עושה? הוא ממשיך הרשב"ם, ופה השקר שבדבר. כשהוא טורף את הלקוחות, קוראים לו את השטר בעצם. כן? קוראים לו את השטר, שלא יכול לטרוף פעם שנייה. עכשיו, רגע, מה הוא עושה? קראו אותו שטר שבא בפנים, וכשהוא, אז הוא אומר, אחרי הסיפור הזה, אז הוא הולך לבעל חוב של ראובן, והוא אומר לו, חכה רגע באדמה הזו, תן לי להישאר בקרקע שהיה משובד לך שקניתי, הניחני נעמוד בה שנה או שתיים, והדר תא תרפן וטרוף אותה קרקע ממני, ובאותו זמן דהדר היי בעל חוב לטרופה מיני דשימון, אז את שימון זימנה אחריתי, ומפיק שטרה אחרינה דקת ובטין לא, וטרף בו זימנה אחרינה לקוחות אחריני. עיקת הבא אחריות.
שמעון עושה קומבינה עם הלקוחות של ראובן.
עם הבעל חוב של ראובן.
עם הבעל חוב או עם הלקוח של
ראובן? עם הבעל חוב.
עם הלקוחות. זה גם זה החץ שהתיארת. שלוקח מהלקוחות.
הבעל חוב.
הוא עושה קנוניה עם הבעל חוב.
לא, כתוב בו בעל חוב.
הוא עושה קנוניה עם הבעל חוב.
אנחנו נעבור לשוק עם אותו קרקע, שם שהוא לקחה שקנית. איך נעבור לשם את זה?
אז מה זה הוא תריף לקוחות אחרינו שקנו מן ראובן? מה זה תריף לקוחות אחרינו? אתה רוצה לקוחות של ראובן?
יש מצב כזה. ראובן חייב לבעל חוב, בוא נאמר מיליון. השדה של שמעון היה שווה רבע מיליון. יש שדות אחרות ששוות רבע מיליון. מה עושה שמעון? אחרי שהוא לוקח ממנו את השדה ששווה רבע מיליון, הוא לוקח מהלקוחות האחרים. אז עכשיו לשמעון יש את השדה רבע מיליון שלו. מה יעשה הבעל חוב? הוא אומר, רגע, שטר שלי קודם. הוא יבוא ויקח את זה משמעון. אלא מה? שמעון אומר לו, חכה. יעברו שנה, שנתיים, אז קח ממני את השדה שאני לקחתי מהלקוחות.
בינתיים הוא יתרוף.
ואז הוא יכול לתרוף על שטר שני. כן?
איזה שטר שני? יש לו
שמעון, יש לו שתי שטרות. למה אנחנו לא כותבים שטר שני עם שיבוד, עם אחריות?
אבל השאר אצל ראובן.
רגע, ראובן מחר שדה לשמעון, לשמעון יש שטר שהוא קנה את השדה מראובן.
אוקיי. אוקיי, אנחנו מדברים ששמעון מוציא שטר נוסף.
עכשיו, כששמעון לוקח מהלקוחות, לוקחים, בית דין לוקחים משמעון את השדה, קוראים את השטר, כי הוא כבר קיבל את השטר שלו מהלקוחות. מה יקרה עכשיו? יבוא בעל חוב ויגבה שוב משמעון. אמר לו שמעון, רגע, חכה לי שנה שנתיים, אני אשלם לך, אתה תקבל את השדה עוד שנה שנתיים, אני אשלם לך, אבל בינתיים מה שאני ארוויח זה שאני אוכל לקחת מאוד לקוחות על השטר השני.
אני אוציא עוד שטר ואני...
יש לי שני שטרות, אני אתרוב.
למה צריך
לספר
את זה?
או, אז זה מה שהגמרא שואלת בסוף. הגמרא אומרת, כי אם שמעון רק ינצל את השטר, וינסה ללך לשני לקוחות בבת אחת, למה הוא צריך לחכות? אז שני הלקוחות יעלו על זה. כן, זה הכל. זה למה שהסיפור מסובך.
אבל גם...
יכולנו לומר שסתם, שמעון קנה, יהיה לו שני שטרות שהוא קנה את השדה ממנו, יהיה לו שטר שבעל חוב לקח את השדה, עכשיו יש לו שני כוחות, פעמיים הוא יוכל על אותה שדה לגבות מלקוחות, אלא מה שהוא יעשה את זה באותו רגע יעלו על זה. אז זה למה שהגמרא מכניסה את הנקודה שהוא אומר לו, תחכה לי. כן, חבר'ה, ברור? אז בואו נעשה עוד פעם אחת. רגע, סיפור פשוט. ראובן מחר שמעון, לשמעון יש שטר שהוא קנה. הוא בא לבית דין, אומר, הלך לי לאיבוד השטר. בית דין כותבים לו שטר שני. אמרת נקמה, הם לא כותבים אחריות בשטר השני. למה? כאילו הם היו כותבים שטר ואחריות בשטר השני, אז יכול להיות מציאות ששמעון שיקר להם, ויש לו שני שטרות עם אחריות. מה החיסרון בזה? הרי זה על אותו קרקע שהוא קנה. מה יועיל לו שתי שטרות עם אחריות? תשובה, במציאות שבעל חוב קדום של ראובן בא ולוקח ממנו את הקרקע הזו, אז הוא יש לו... נייר שכתוב שהוא שילם על זה, יש לו שני ניירות שכתוב שהוא שילם על אותה שדה, ויש לו את ההוכחה שהבעל חוב גבה ממנו את השדה הזו. אז מה עושה? הוא הולך ללקוח ראשון, אומר לו, אתה קנית אחריי, השטר שלי היה באחריות, תן לי את הקרקע שלך, אתה לך תתעסק עם ראובן. או שלא, נכון, אני צריך את הקרקע שלי, שלי היה באחריות, שלך בא אחריי. אז הוא בא גובה קרקע ראשונה, אז הוא הולך ללקוח שני ועושה אותו טריק. כל פעם שהוא עושה את זה, בית דין קוראים לו את השטר, שהוא לא יוכל לעשות אותו טריק פעמיים.
Okay.
אבל מאחר ויש לו שני שטרות, הוא יכול לעשות את זה פעמיים. אלא מה? שהוא ינסה לעשות פעמיים בבת אחת, זה לא ילך לו. אז בגלל זה, הגמרא מוסיפה, הוא מחכה. הוא אומר לבעל חוב של ראובן, חכה, תן לי שנתיים, שף לי פורטה, תמתין לי קצת, okay. ואז אני אלך ויגבה מהשני. זה הגמרא תענה בסוף. כן, הלאה? אוקיי. יואל, כן? הכן שלך חלש. נחזור? הלאה? מה חסר לנו? אלקנה הסביר יותר טוב ממני, בכבוד. ככה ראיתי, בינתיים כל פעם
אתה... אתה
מסביר נהדר, יא, בכבוד. מה זה?
מה זה עזור לשני שטרות?
שתי שטרות זה אומר שאני יכול לגבות פעמיים אחריות. ואז בית דין בא וקורא. ועכשיו יש לי עוד שאני יכול לעשות זה שוב. אם אני קניתי... שמעון קנה מראובן שטר, שמעון קנה מראובן שדה, עכשיו בעל חוב אכל אותו, טרף לו את השדה, אכל לו את השדה. כל שבן אדם יותר רחוק בשרשרת המזון, אז ככה יותר אנשים שיש להם יותר יכולת לקחת את זה, נכון? זה בעצם הולך ככה, זו שרשרת המזון. לווה, ראובן, שמעון,
מלווה אתה מתכוון.
מלווה, ראובן, שמעון לקוחות. עכשיו, מלווה וראובן סיפור עתיק יומין. שהמלווה הלווה לראובן כסף, וראובן חייב לו. עכשיו לראובן היה שדה שהוא מכר לשמעון, אוקיי? וראובן בלי קשר, יש לו עוד לקוחות אחרים. עכשיו בא המלווה ואומר, עכשיו אני רוצה את הכסף שלי. ישר מה הוא עושה? הולך לשדה של ראובן, שעכשיו נמצא אצל שמעון, ולוקח לו אותה. ועכשיו, לשמעון יש עכשיו שטר שאומר שהמלווה לקח לי את השדה, ויש לו שטר שאומר, ראובן, קניתי מראובן שדה. אוקיי, עכשיו, כשהוא בא עם שתי השטרות האלה, הוא יכול לקחת מהבאים בתור, מהיותר נמוכים בשרשרת המזון, מהלקוחות הרגילים, מהלקוחות שבאו אחר כך, שזה ראובן, ולקחת מהם סכום, כמו שהמלווה עשה לו. כן. למה? כי ראובן בעצם חייב לו כסף. קניתי ממך שדה, עכשיו בעל חוב שלך לקחת לי את השדה, אתה עדיין חייב לי כסף של השדה.
אבל לא חייב
לו שדה, חייב לו כסף. בסדר, כסף, לוקח כסף, השדה, מה שיש. בסדר? אבל עכשיו נגיד, שמעון אומר שהשטר שיש שהיה לו נאבד. השטר שהוא קנה מרובה נאבד. אז עכשיו יש לו, אז עושים לו שטר חדש. אוקיי? בעצם עכשיו יש לו שתי שטרות. זאת אומרת שפעמיים הוא יכול לבוא ולקחת מהלקוחות, אבל הוא לא יכול לעשות את זה כשהלקוחות מכירים אחד את השני, באותו פרק זמן. הוא צריך לחכות, זמן. אז את זה, את הקומבינה הזאת, הוא עושה עם המלווה. המלווה אומר, חכה שנייה, תן לי להישאר קצת על הקרקע, עד שאתה ממש תיקח אותה, ועדיין המלווה בא לקחת, הוא אומר לו, בסדר, אתה כאילו לקחת לי, אני אביא לך את הקרקע, רק תביא לי את הכתב הזה שהבאתי לך את הקרקע, והוא בא איתו ללקוחות פעם אחת, מחכה עוד שנה, שנתיים, בא פעם שנייה, ואז מביא את הקרקע למלווה. לקריש.
זה נכון? שווה. ישראל, מחר? היום רביעי. מתי מילה? מתי אתה רוצה שאני אעביר מילה?
כן, שבוע הבא.
אז תאמר לי, רק יום קודם. בסדר?
בסדר. כן, שבוע הבא.
בסדר. הלאה. שואלת הגמרא,
וכיוון נקרא לשטר במלווה.
רק שנייה. כן. שואלת הגמרא, וכיוון דקראינה לשטר דמלווה, הרי המלווה פה, הבעל חוב, קוראים לו את השטר כשהוא גובה את השדה של שמעון. אז במאי הדר תריף לה, איך זה שכששמעון ייקח את השדה הראשונה, הבעל חוב יכול לגבות ממנו את השדה שהוא קונה, שהוא לוקח מהלקוחות? וחיתם הדלא קראנה, אנחנו אמרנו שפעמיים הבעל חוב ייקח משמעון את השדה. איך?
לא, פעם אחת לא למנו, פעם אחת מהלקוחות שלי.
לא, שמעון לוקח מהלקוחות פעמיים, הבעל חוב לוקח משמעון פעמיים. אז השאלה היא איך? הרי אנחנו קוראים לו את השטר אחרי שהוא גבה פעם ראשונה, ואם תאמר אולי לא קראנו לו, מאמר רב נחמן, כל תירפה דלוקטיב בי, קראנה לשטרה דמלווה, לאו תירפה הוא, וכל התקרת דלוקטיב בי, קראנה לתירפה, לאו התקרת הוא, וכל שומה דלוקטיב בי, קראנה להתקרת, לאו שומה היא. יש לנו מציאויות של, או מקרה של תורף, שהבן אדם לקח קרקע משובדת לו, אז צריך לכתוב שקראנו לשטר של המלווה, אחרת אנחנו אומרים או אולי הוא ילך ויתרוף שוב. התקרת הזה, אחרי שהוא גובה קרקע על ההלוואה, אז יש לו רשות לגור בזה, גם כן צריך להיות כתוב קראנו את התרפה, אחרת זה לא התקרת. שומה זה שהם כותבים באיזה שווי הוא קיבל את הקרקעות, ש... אחר כך הוא יוכל לפדות כשיהיה לו כסף, אז גם כן צריך להיות כתוב קראנו את השטר. אז איך זה שפה נשאר לו שטר לבעל חוב שיכול לגבות ממנו? הגמרא, לא צריכה באמת, הבעיה היא לא שהוא יגבה פעמיים בתורת חוב, רק הבעיה היא דקעתי מכוח הבאתי, הוא יבוא בטענה שהקרקע הזו הייתה של אבותיו. אז בטענה הזו הוא יוכל לקחת משמעון את הקרקע. אמר לרבך מדיפתי לרבינה. בוא נראה את הרשפם. לא צריך לדעת עם כוח הוואתי? יש לכם? כן? לכך הן כותבין שני שטרות, אחרי שנדין מלאב מכוח ההלוואה יבוא ויתרוף, אלא יבוא ויערער, כי זו השדה גזלה מאבותיו, גזלה מאבותיו זה שמחה לך. הוא יבוא בטענה, ראובן, לא היה לו כך למכור לכם את השדה, זה בעצם גזלה מאבותיי. והוציאו מידו, והעמידו ביד המערער, וכתבו ללוקח שנטרפה מידו, וכי יש לו רשות לטרוף על לקוחות שקנו קרקע מן המוכר, שמחר לו שדה זו הגזולה. אז והלך ועשה קנוני הלוקח עם הנגזל, שלקח השדה מידו, ואמר לי, שוב לי ועשה כן. דהיינו, יש פה מציאות שראובן מחר ללקוחות קרקע. הגמרא רוצה לומר, מדובר פה על מציאות אחרת. כן? לא שיש פה בעל חוב והכל בא מכוח הלוואה. לא. על איזה שטר אנחנו דיברנו כשאמרנו, אנחנו לא קוטעים שטר פעם שנייה. אנחנו דיברנו על שטר שבית דין מאשר, שראובן בעצם גזל קרקע משימון. עכשיו, ראובן ילך לבית דין, ראובן מקבל אישור שהקרקע ששימון הולך לבית דין, ומקבל אישור שהקרקע שראובן מכר ללקוחות, הקרקע הזו גזולה בידו. כן? עכשיו, שימון עושה קנוניה עם ראובן, ואומר לו, בוא נחכה כמה שנים, ואז אנחנו נוכל לבוא ולקחת את השדה הזו מהלקוחות. אתה צודק, היום ביקשו להקדים ולא יודעת אם אתה בא, אמרתי וואו
שכוח. יש לי
עכשיו, אז הוא יש לו שטר שמותר לו לבוא לקחת את הקרקע הזו, כי המוכר מכר להם שדה גזולה, ואז הוא עושה קנוניה יחד עם בין הלוקח והנגזל, והוא אומר לו חכה, ואחר 4 שנים אז הנגזל מביא עדים שוב שהשדה גזולה, ואז הוא יוכל לבוא ולהוציא, והוא יוכל להוציא בעצם פעמיים, כי יהיה לו פעמיים שטר שהשדה הזו גזולה מידו. אז הוא תיאורטית הוא יכול להוציא, לא יודע, לא יסתדר לי פה.
סיפור אחר.
אני מבין שזה סיפור אחר.
וכך אני לא יודע שיש עוד דרך שאין דבר להביא כוח הלוואה, יבוא ויתרוף אליו ויערער, כי זו השדה גזלה מאבותיו, זה שוב חלל לך, יביא עדים, זה השדה גזלה. כל שם חלל, אין דבר, הוציאו מידו, אני לא יודע מה. וכתבו לו לוקח שנטרפה מידו, שנטרפה מידו, כי יש לו רשות לצורה לא שגלו לקחת מן המחר שלו, חלל לעשות את זה גדולה. חקנו להם, הלוקח עם הנגזל, שלקח שדה מיד, הלוקח, אמר לי, שוב לי, ועשה כן. אותו סיפור, רק עם נגזל.
לא, אני אומר לך מה הסיפור. אני לא רואה את זה בלשון הרשב"ם, אבל אני כן, אני חושב שזה הפשט. אני לא בטוח מזה מה שהרשב"ם כותב, אבל ברבן גרשום זה הפשט. שאין לראובן בעל חוב שגובה משימון פעמיים. זה לא כמו שאנחנו אמרנו שיש חוב של מיליון, וכל פעם הבעל חוב בא וגובה משימון. אלא לראובן, השדה שראובן מכר לשימון, לשימון יש שטר פעמיים שראובן מכר לו את השדה הזו?
לא.
כן? הוא הוציא מבית דין שתי שטרות. אז הקרקע הזו, הוא עכשיו, יש מישהו שבא ויטען שהיא גזולה. אז מה הם יעשו? שימון יאמר להוא הנגזל, בוא נעשה הסכם. אתה עכשיו רוצה להוציא את הקרקע הזו ממני, אתה תוציא אותה ממני, אני אלך ויגבה מהלקוחות. כן? אני אגבה מלקוחות שבאו אחריי, כי הרי אני קניתי אותה באחריות. יעברו כמה שנים, אז אתה תבוא אולי שוב עם טענה, הקרקע הזו גזולה, חכה, אל תיקח את הקרקע חזרה ממני. תבוא בטענה שאתה לוקח את הקרקע ממני. עוד 4-5 שנים תוכל לבוא שוב בטענה, תשאיר אותי בקרקע 4-5 שנים. כן?
ואז מה
הרווחנו? שפעמיים שמעון יכול להוציא מהלקוחות את השווי של הקרקע. כן? חבר'ה, ברור? זה הכל. ראובן מכר לשמעון קרקע. אותו סיפור רק אם נגזל, נכון? רק אם נגזל, לא עם בעל חוב, זה הכל. אותו סיפור רק אם נגזל. אני לא משוכנע שזה הפשט שהרשב"ם אומר, אבל זה נראה לי יהיה הפשט בהרבה נגרשו. אוקיי, בסדר? זה הפשט, זה הפשט. אוקיי. אמר לרבך מדיפתי לרבינה ולם לילה מימר לילה בעל חוב שוף לי בעיה רבי איקום למה הוא היה צריך כל פעם לומר לו תחכה תן לי לקבל חזקה בקרקע שוב ותפוק להתגם דנקיתי שתי תרי שטרי תריף עד הרטריף הוא יכול לעשות זה יום אחר יום למה הוא צריך לחכות את הזמן אז את זה הסברנו בהתחלת הסוגיה אם כן לפי שעלי בעלי דינים יהיו מידה הרבה אנשים זה יתפרסם אנשים יעלו על הכנוניה שלהם ולכתוב, אז הגמרא שואלת בסדר, אז מה תנא קמא אמר לנו? הגמרא אמרה, תנא קמא אמר בברייתא הקודם שבמצב שהיה ממכר של קרקע, והבן אדם בא ואומר, עבד לי השטר, אז אנחנו לא יכולים לכתוב לו שטר עם אחריות, כי בגלל מה שהסברנו בכל העמוד הזה, שהוא יוכל לעשות קנוניה. אז אומרת הגמרא, למה? ולכתוב, תברא למוכר, למה? ולכתוב, דילגתי, לא? ולכתוב... ולכתוב לה השטר המעליה אז למה לא לכתוב שטר טוב עם החיות לאחד שאומר שלח לו לאיבוד השטר ולכתוב תברה ויכתבו שובר למוכר על השטר הראשון והם יכתבו בו ככה כל שיטרי דייפקון על ערדה כל שטרות שיצאו על הקרקע הזו פסולין לבר מן דייפוק בזימנה דה חוץ ממה שיצא בזמן הזה. אז בואו נכתוב איזשהו שטר, שיש רק שטר אחד על הזמן מאחר הזה, וזה יגן על המוכר. תכתבו לו, תשתימו לו את השטר, כמו שעושים היום בשטרות.
מה זאת אומרת, לזמן קצוב כזה?
לא.
רק השטר שהמספר הסידורי שלו הוא 1-0-0-0-7-6-6.
שנכתב בתאריך, כן. לא מספר, הם התכוונו.
מספר, תאריך.
תאריך,
בבטן.
אבל תאריך
אולי
יכול לרמוד, גם תאריך יכול... למה לא?
איך הוא ירמה בתאריך?
השטר
נכתב לפני 10 שנים הוא עכשיו אומר הלך לליבוד השטר נשנים לו את השטר ונכתוב לו תאריך של היום מה הוא יכול לעשות נכתוב רק שטר של היום קשר אם הוא ימצא את השטר של לפני 10 שנים הוא לא יכול לעשות עם זה כלום שתדעו היום עושים צעים תעודות זהות יש תאריך הנפקה אתה הולך לפתוח חשבון בנק הבנק מיד מעביר למשרד הפנים התעודת זהות שלך ומה התאריך הנפקה אז אם הולך לך לאיבוד תעודת זהות אם אתה הולך למשרד הפנים היום התעודת זהות שלך לאיבוד אי אפשר לפתוח את החשבון בנק גם אם איכשהו יוכל לגדל זקן לראות בדיוק כמוך הבנק מיד בודק את התאריך הנפקה זה למה שכשהולך לאיבוד תעודת זהות מיד צריך ללכת למשרד הפנים כי ברגע שמשרד הפנים מוציא תעודת זהות חדשה התעודת זהות הקודמת כבר כתוב שכל תעודת זהות על תאריך אחר פסולה כן? אז הגמרא אומר, תעשה אותו דבר, תן לו שטר על היום, ותן למוכר שטר שאומר, כל השטרות האחרות פסולים, כי רק ביום הזה יש שטר שהוא קשר. אמרו הרבנן כמד רב פאפה, ואמרי לה כמד רב אשי, מכוח זה שהברייתא לא ננה פתרון כזה, אלא אמרה לי כלל גורף שאתה לא כותב, אתה לא כותב בכלל שטר שני עם החיות, אנחנו מבינים, זאת אומרת, אין כותבין שובר. והדין אין כותבין שובר, זה דיון בגמרא, האם הלווה יכול להכריח את המלווה לשמור על שובר. המלווה, כן? המלווה הלך לו לאיבוד השטר. הלווה אומר, טוב, אני אחזיר לך את החוב רק אם תיתן לי את השטר. אומר לו המלווה, לא, אתה תחזיר לי את החוב, אני אתן לך שובר. אומר לו, אני לא רוצה להיות אחרי כל החיים שלי לשמור את השובר, כי אולי אתה תמצא את השטר הלוואה ותבוא תגבה ממני שוב. אז זו השאלה, האם כותבים שובר ואפשר להכריח את הלווה, קח את השובר והאחריות שלך עכשיו, או האם הלווה יכול לומר, לא, לא רוצה אחריות עכשיו לשמור את השובר. אז הם רצו לדייק מהברייתא הזו, מתנקם של הברייתא, זאת אומרת, אין כותבין שובר. ככה הם רצו לדייק, והם אמרו את זה לרב פאפה. אמר להו, אז הוא ענה להם, אל תוכיחו כך מפה. עברנו לקוף סמך תת עמוד בית. באמת באלמה כותבין שובר. הלוואה רגילה, המלווה יכול להכריח את הלווה לקבל שובר. והחיינו תאימה, דילמה אזיל בעל חוב, ותריב מיני דלוקח. אולי יהיה מצב שהוא ייקח, הבעל חוב יבוא ויקח מהלוקח. ואז אילאיו ותעריף לקוחות, הלוקח ילך, יגבה את מה ש...
שוב. שעשינו את זה.
הבעל חוב, לוקח מה לוקח. מה אמרנו, את תכתוב לו שובר? לא. למה? ואז אילאיו ותעריף לקוחות, ושובר גבי לקוחות, לקח. פה יש לי בעיה. למי יש את השובר?
שימון.
לראובן יש את השובר. אז כששימון בא וגובה מהלקוחות בגלל שהבעל חוב לקח ממנו, מה יהיה פה? הרי שימון ייכנס לבית דין ויאמר, חבר'ה, עבד לי השטר. ככה הסיפור מתחיל. אנחנו יצאנו, נכתוב לו חדש ונכתוב לו לראובן שובר שכל השטרות פסולים חוץ מהשטר הזה. זה יפה מאוד, אבל זה לא מונע את אותה קנוניה, כי הלקוחות לא יהיה להם אין את השובר הזה. אז יכול להיות שבמקרה קלאסי אני אכתוב שובר, אבל במקרה הזה הבן אדם שאני צריך להגן עליו בשובר הזה אין לו אותו. לרובן יהיה את השובר, אבל הלקוחות שלו הם אלה עם הבעיה. כן, אוקיי. אומרת הגמרא, בשובר גבי לקוחות, ללקוחות אין את השובר. אומרת הגמרא, רגע, סוף סוף לקוחות לאו אמרי דערה הדרי. מה לקוחות יעשו? הם יחזרו לראובן, הם אמרו מחרת לנו קרקע, עכשיו גבו את זה, אז נכון להם אין את השובר, אבל הם יחזרו לראובן בטענה כשיבואו לקחת מהם את הקרקע. אז מה הבעיה לתת לראובן שובר? אם אתה במקרה קלאסי כן נותן שובר, תן גם פה, ואז הלקוחות יחזרו לראובן ויראו את השובר. אומרת הגמרא, הדאחי דאחי, שם יתווח על פרי, יעבור זמן, ובינתיים הקנוני הזאת, עד שהכל יתברר, הוא ינה מהפירות, הוא יגזול את הפירות של השדה. יואל, אני ממש מצטער, טבעת באמצע סוגיה מסובכת. כבר למדת אותה, אוקיי, אז חזרה. הנה, מי, מה הבעיה אחרת? מה הבעיה פה? כי אם יש לקוחות שלא קנו עם אחריות, אז הם לא יחשבו בכלל לחזור לראובן. הם יאמרו, בסדר, בעיה שלי, קניתי ללא אחריות, אז יכולים לגבות ממני ואין לי טענה על ראובן. זה בעצם מה שכתבנו בשטר, שאין לו אחריות אם יגבו ממני. זה קניין ללא אחריות, זה חתול בשק. אז הנה אני ללוקח שלא באחריות, שאז הקנוניה באמת תעבוד על לוקח כזה. אומרת הגמרא, אי אחי, שטרי הלוואה נעמי, למה אתה אומר שאפשר לכתוב שובר? למה אתה לא חושש שגם שם הוא יגבה עד שתביא את השובר? עונה הגמרא, לא, שם זה לא חושייה. התם זוזי מעסיק אמרי פייסי בעל חוב בזוזי. בהלוואה אין לי בעיה שהוא יבוא ויגבה מלקוחות, כי הלקוחות אמרו, רגע, יש לו פה הלוואה, על סמך הלוואה הוא רוצה לגבות ממני קרקע. אז אולי הוא שילם לו את ההלוואה הזו חזרה, אולי יש בו איזושהי בעיה. הוא סך הכל מה כתוב בהלוואה? שהוא לקח כסף. אם הוא לקח כסף, חודש הוא יחזיר לו כסף, כן? אז אנשים לא יהיו מהירים לוותר על קרקע שלהם על הלוואה של כסף, כי הם יאמרו, יכול להיות שהוא יחזיר לו כסף על הכסף הזה. הם יאמרו, אולי פייסי בעל חוב בזוזה. אז הם יאמרו, רגע, אני הולך לבדוק אצל ראובן לפני שאני נותן לך. הכה דאר המסיק, מאחר ויש חוב קרקע בשטר הזה, מידע ידי, ומן דמסיק הרע בזוזה לא מפייס. שוב, מה הייתה השאלה האחרונה? השאלה האחרונה של הגמרא הייתה, בעצם, אנחנו אמרנו שאילו היה מקרה זהה למקרה הזה, רק שההלוואה, השטר היה על ממון ולא על קרקע, כן היינו משחזרים את השטר. אז הגמרא אומרת, למה? למה אין לך את אותו חשש? עונה הגמרא, כי על הלוואה של ממון, הלקוחות לא יוותרו על הקרקע בלי לבדוק עם ראובן. הם יאמרו, הרי שמעון, סך הכל יש לו טענת ממון על ראובן. אם יש לו טענת ממון, אולי ראובן יסתדר איתו. הוא יסתדר איתו, לא עדיין יש את השטר. הם לא יוותרו על קרקע, על הלוואת ממון. אם יש לו שטר על קרקע, הם יאמרו, ודאי, אם הוא חייב לו קרקע, הוא לא ויתר לו בלי קרקע. אז בגלל זה הוא תובע מאיתנו את הקרקע. אבל על הלוואת ממון, הם יאמרו, מי אמר? צריך לבדוק, אולי הוא יגיע להסדר עם ראובן ויש פה משהו לא בסדר. אמר מר. טוב, מתחילים עכשיו סוגיה חדשה. חבר'ה, אמר מר. ציטוט חדש. אמרנו שהיה שטר על קרקע, והבן אדם טוען שהלך לו לאיבוד השטר, אז כותבים את השטר מחדש, חוץ מן האחריות שבו. כן? עכשיו אומרת, שואל את הגמרא, איך היא כתבין על? אז מה אנחנו כותבים בשטר כדי שיהיה ברור שאין עליו אחריות, שהוא לא יבוא לגבות לא מבני חורין ולא ממשובדים, הוא לא יגבה מכלום. אמר רב נחמן, ואנחנו יודעים שרב נחמן היה גדול בפסיקת דיני ממונות, חבר'ה, איך נקום, איך נתעורר?
תעוררים.
תעוררים?
תעוררנו, הלאה.
אמר רב נחמן,
רב נחמן, דקת ו...
דקת ויחי, מה הם כותבים בשטר כדי שיהיה ברור שאין בו אחריות? שטר הדנן לא למיגבי בי, לא ממשבדי ולא מבני חרי, אלא כי היחי דתי קומרה בידי דלוקח. השטר הזה הוא לא לגבות ממשובדים, לא לגבות מבני חורין, רק כדי להעמיד את הקרקע בידו. אמר אפרם, זאת אומרת, אם צריך לפרש שאין אחריות, זאת אומרת שבסתם, אם כתבתי שטר, אני מבין מכך שתמיד האחריות כלולה. ואם אין, לא כתוב אחריות בתוך השטר, אז אני תולה את זה בטעות סופר. אחריות טעות סופר. טעות סופר, הכוונה היא כל שטר שלא כתוב בו אחריות, אני אומר זה היה טעות של הסופר, כי סתם שטר זה עם אחריות. זאת אומרת, אחריות טעות סופר הוא... למה? כי אני מדייק. תימא דה כתב ליחי, הלא כתב ליחי גבי. הוא כן היה יכול לגבות את המשובדים אם לא היינו מפרשים שאי אפשר.
פוך, אבל פה אחריות טעות סופר שאם הוא כתב, אז זה טעות. לפי מה שאנחנו, לפי רב נחמן. שזה הפוך, כאילו.
הוא יכול לכתוב אחריות. אם הוא לא כותב, אז זה טעות סופר שהוא שכח.
טעות שהוא שכח. טוב, אבל רב נחמן רוצה לתקן שטר שלא כותבים בו אחריות בצורה מוחלטת.
שכתוב שאין אחריות. אם אני צריך לפרט שאין, זאת אומרת, אולי הייתי כותב את זה. רב אשי אמר...
למדנו את זה הסיגר.
אחריות, לאו טעות סופר. באופן כללי, אני לא אצא מתוך נקודת הנחה שיש אחריות בשטר. ומה חוץ מהאחריות שבו? מה הפשט בברייתא חוץ מהאחריות שבו? לא שאני צריך לפרש בשטר, אין בשטר זה אחריות, אלא דלוקטיב בי אחריות. הכוונה היא באמת שאתה כותב שטר ללא אחריות. ברגע שלא כתבת, אז אין אחריות. אבל זה לא טעות סופר, זה הכל. אוקיי, הגענו לסיפור. חבר'ה, בוקר טוב, אפשר להתחיל עכשיו. היית אתה, הייתה אישה?
נתן לנו קליטים.
היית אתה. דייו עלי זוזי, לא גבר, גם השומעים צריכים להתעורר. היית אתה.
בטוח, לא משנה, לא?
היית אתה, הייתה אישה. דייו עלי זוזי, לא גבר. ננה לבן אדם כסף, למי זמן לה ערה? ביקשה ממנו לקנות לו קרקע. אז עזב עינה שלא באחריות. הוא הלך, קנה לה קרקע, ללא אחריות. עכשיו זה בעצם לא משהי רצתה. עתיה לקמד רב נחמן. אמר לי, לתקוני שדרתיך ולא לעבודי. היא שכה אותך להביא לשדה בצורה מתוקנת. אתה עשית חצי עבודה, שילמת את הכסף ולא קיבלת אחריות. איזה מין קניין זה? אתה צריך להביא לאחריות. איך תביא? המוכר לא יכול לתת לך אחריות. אלא מה? אתה תצטרך את החיות. איך אתה תיתן החיות? תעשה ככה. יפה. זיל, זמנה מיני שלא באחיות, אתה תקנה ממנה ללא החיות, והדר זמנה ניהלה באחיות. תמכור לה אתה עם החיות, ואז אתה צריך לתת את החיות על השטר, על הקרקע הזאת. אוקיי? עכשיו, השאלה היא, האם יצא לי מפה שסתם החיות זה טעות סופר? האם רב נחמן מכריע פה? כי רב נחמן אומר לי לפחות שבפשטות כל מקח וממכר יש בו אחריות. שאם שלחתי בן אדם סתם, זה כי אני רוצה שהוא יקנה לי עם אחריות. שוב, אמרנו במשנה, הרשב"ג אומר, הנותן מתנה לחברו והחזיר לו את השטר, אמרנו בברייתא, חזרה מתנתו. חכמים אומרים מתנתו קיימת. מאיתיימא דרשב"ג. חבר'ה, אנחנו יחד? אוקיי, אז רשב"ג אומר שאם מחזירים שטר אז המתנה חוזרת. שואלת הגמרא, מה ההיגיון? אמר רב אסי, נעשה כאומר לו, סדר זו נתונה לך כל זמן שהשטר בידך. אז הוא החזיר את השטר, החזיר גם את המתנה. הגמרא אומרת, רגע, איך זה מסתדר? מתקיב לרבה, יחי, נגנב או עבד נמי. מה תאמר אם נגנב השטר, עבד השטר? גם תאמר רק כל שטר, כל זמן שהשטר קיים, הקרקע אצלך? אתה לא יכול לומר ככה. אלא אמר רבא, באותיות נגנות במסירה כמפלגי. רשב"ג סבר, אותיות נגנות במסירה, ורב נחמן סברי, אין אותיות נגנות במסירה. האם כשאני מוסר את השטר, אני בעצם אז מוסר את התוכן של השטר, זה הכוונה של אותיות נגנות במסירה, או שאני אומר לא. זה המחלוקת רב נחמן ורשב"ג. אז רשב"ג אומר, אם השטר כולל את התוכן, הקניין על השטר כולל בעצם קניין על התוכן של השטר, אז ממילא, אז החזרת את השטר, החזרת גם את התוכן. כן? ואילו חכמים אומרים לא. תנו רבנן. חבר'ה, אנחנו יחד?
כן, כן.
תנו רבנן. הבא לידון בשטר ובחזקה. בן אדם יש לו שתי כוחות על שדה. יש לו שטר שהוא קנה את השדה, יש לו גם כן, יש לו גם שטר ויש לו גם חזקה. הוא כבר גם בשדה הזו שלוש שנים. אז יש לו שטר שהוא קנה.
מספר לחזקה.
זה בדיוק השאלה. כל הכבוד, זה הסוגיה שהיינו אומרים להתעסק בה היום. כשלבן אדם יש את שני הכוחות, איזה אחד מעניין את הבטין יותר? אז רבי אומר, נידון בשטר, דברי רבי. רבי אומר, מה עיקר כוחו? השטר, אנחנו דנים את הכוח שלו כנובע מהשטר. רשב"ג אומר בחזקה, ומאי כמפלגי, כי את רב דימי, כשרב דימי בא מארץ ישראל לבבל, הוא הסביר ככה, באותיות נגנות במסירה כמפלגי. המחלוקת שלהם זה בדיוק הסוגיה שהבאנו, מחלוקת רשב"ג וחכמים. האם השטר כולל את התוכן, האם עיקר השטר זה התוכן? הוא קנה את הקרקע הזו בשטר, וגם על ידי חזקה. אז מה העיקר? רשב"ג סבר, אין אותיות נקנות במסירה. ורבי סבר, אותיות נקנות במסירה. אז יש לנו פה בעיה, נכון? כן? אומרת הגמרא, אמר לי אביי, אז אביי עכשיו אומר לרבדימי, לפי הפשט שלך בברייתא ישנו בעיה, בדיוק מה שנראה לילה. אם כן, פלוגת לדמר, אז אתה בא לחלוק על הרב? הפשט שלך סותר את מה שהרב אמר, מה שרבא הסביר ברשב"ג וחכמים בברייתא הקודמת, מה שנראה מיד אלה. זה ההפך מהברייתא הקודמת, ההסבר שלך. אתה אומר שרשב"ג סובר אין אותיות נקנות במסירה, ורבא הסביר את הברייתא הקודמת שאותיות כן נקנות במסירה. אמר לי, ותפלוג. הוא אומר, כן, נו, בסדר, מה, אסור לי לחלוק על רבא? אמר לי, אחי כאמין עלך, לא התכוונתי שאסור לך לחלוק על רבא. הטענה שלי הייתה, מנית לא מתארצה אלא כדם תארצת מר. אין תירוץ לברייתא הקודמת חוץ מהפשט שרבא נתן בברייתא. ואם כן, קשה דרשב"ג, דרשב"ג. ומאחר ואין לך מנוס מלהסביר את שיטת רשב"ג בברייתא הקודמת, אלא שהוא סובר שמה? שאותיות נקנות ממסירה, יוצא, יש לך סתירה רשב"ג רשב"ג. אלא אמר אביי, פשט אחר בברייתא פה, אחד מה עסקינן, במקרה הזה שהיה לו שטר וחזקה, על מה אנחנו מדברים, שעל השטר נמצא אחד מעין קרוב או פסול, ובפלוגתא דמברא ולעזר כמפלגי, האם אני אומר עדי מסירה קרתי, או עדי חתימה קרתי, מה העיקר בשטר, מה העיקר בכוח של האדם? אז זה בעזרת השם, אנחנו נתחיל פה מחר. וזה כבר יהיה יותר סביר, אני מקווה, שנשלים את הדף.
לא האמנתי שנסיים את הדף.